מה? יודעים, נגענו. נגענו בזה, אוקיי. אז נחזור שוב. ההכנה לרעיון האלוקי נמצאת היא באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות לכל פלגותיה. תודה רבה. משפחותיה וגויה. זה למדנו לפני שבועיים. שלפעמים הדברים גלויים, לפעמים הרעיון האלוקי מופיע בה בפועל, לפעמים הרעיון האלוקי נסתר, אבל הוא מופיע. הוא מופיע לפעמים בצורה ישרה, ישר, כמו שראינו מידת הכרה טובה וכדומה, או באופן מעוות, כמו שראינו הרצון לשלום ועת מלחמה. בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. זה דיברנו לפני שבועיים. שבוע שעבר, היא מחוללת דתות. אז פעם שעברה ניסינו טיפה לגעת, שבעצם השורש של כל הדתות, או הכפירה, הוא בעצם נובע מההכנה לרעיון האלוקי. העבודה זרה רצתה לגלות את האלוקים בחושים. הבודהיזם התייאש מהאלוקי במציאות, ולכן הלך לכליה. הנצרות ראתה באלוהים חסד, ולכן גילתה אותו בחסד, ואז התפרץ מה שהתפרץ במידות הקשות. האסלאם ראה באלוהים גבורה, ואז מגלה את הגבורה שלו בפראיות. האתאיסט מדבר על האינסוף. אז אם האינסוף, זה דומה קצת לבודהיזם, אז אם האינסוף הוא כל כך אינסוף, אז לא יכול להיות שהוא יחול בסוף. אז אין אלוהים. אז אם כן, ההכנה לרעיון האלוקי היא מחוללת דתות, והיא מחוללת רגשי אמונה שונים, כפי שראים. אז היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה. רוקמים והורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לאין חקר, ברוח האדם ובמהות תוארי חייו. אז אפשר האמת עוד להתפזר כאן ולגעת ככה בכל נקודה בפני עצמה. אני חושב שהעיקרון הוא ברור, שעצם המציאות של צלם אלוקים שבאדם, זה מחולל את כל הדתות ואת כל רגשי האמונה ואת כל הסדרים והנימוסים שאנשים נוהגים בממה של דרך ארץ. הסדרים והנימוסים האלה בסופו של דבר הם תוצאה של צלם אלוקים שבאדם. אם נחזור רגע למה שהזכרנו כבר, מידת הכרת הטובה שקיימת באדם, מידת הכרת הטובה הזאת היא לא מתחילה מהנימוס האנושי, היא מתחילה מהכרת טובה לבורא הגדול, למקור הטובה, למקור הטוב. ולכן למרות שכביכול כלפי חוץ זה איזשהו סדר נימוסי, זה לא נכון. זה מתחיל מהצלם אלוקי, צלם אלוקים שבאדם. ואותם הרגשות הדתיים, אותם ההשקפות הדתיות, אותם הסדרים החברתיים, סדרי הנימוס וכו', הם מסבבים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן בחיי גוי ואדם. הם מנהלים בעצם את כל המהלך ההיסטורי האנושי בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה. לפעמים הדברים מופיעים בצורה ישרה, לפעמים בצורה עקומה. רוב הפעמים בצורה נסתרת, ולצערנו הרב גם עקומה. מעוותת מה שהרב קורא. רוקמים והורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לאין חקר, ברוח האדם ובמהות תיארי חיה. אולי כאן כדאי להעיר הערה אחת. הבעיה שלנו, כשאנחנו שופטים את הדברים לפי התוצאה. כלומר, ניקח את הדוגמה שמופיעה בחז"ל. כשהמשנה אומרת בסוטה, פני הדור כפני הכלב, אז הפירוש של רב חיים מוולוז'ין אומר, הוא מסביר, שהפנים של הדור, הכוונה מנהיגי הדור. ומנהיגי הדור הם בחינת כלב. מה בחינת כלב שבהם? יש כמה בחינות. בחינה אחת, שכשאתה מכה כלב עם מקל, אז הוא נושך את המקל. הוא לא רואה את האדם שמחזיק את המקל, והוא בעצם זה שמכה במקל. הוא חושב שמי שמכה זה המקל. הוא לא מבין שמי שמכה זה מי שאוחז במקל. פני הדור כפני הכלב, לפי ההבנה הזאת, הכוונה, הנהגה שבדור, המהלכים הפוליטיים העולמיים בכלל, תופסים את הדברים בממד הנקודתי החיצוני השטחי. אני אגיד את זה אולי בצורה אחרת. כדי לסבר את האופן. אריסטו אמר שמה זה אדם חכם? והרמב״ם מביא את זה בספר ההיגיון. אמרנו את זה פעם. אדם חכם, הגדרה לאדם חכם לפי אריסטו. היודע דבר בסיבותיו. אדם שיודע דבר בסיבות שגרמו לו להיות. מהן הסיבות של כל דבר? אמר אריסטו, ארבע סיבות יש לכל דבר. סיבת הפועל, מי פעל את הדבר? סיבת החומר, מאיזה חומר הדבר הזה קיים?
ג' סיבת הצורה, כלומר מה הצורה החיצונית של הדבר, והסיבה החשובה ביותר, סיבת התכלית, מה המטרה. אמר אריסטו, אדם שיודע לענות ארבע שאלות, ארבע תשובות לארבע השאלות האלה, יקרא חכם. אם אני רוצה להבין למשל מהו השולחן, אני אשאל ארבע שאלות על השולחן. מי הפועל? הנגר. מיד החומר זה עשוי, עץ ונחושת ומתכת נגד. זה ברזל. מה הצורה שלו? מלבני וכו'. מה התכלית? לאכול, לשים ספרים, להירדה, כל מיני תכליות.
חכם.
זה אדם שנקרא לפי אריסטו, חכם. הוא חכם שהוא נרדם. אז אם כן, חכם, חכם זה היודע הדבר בסיבותיו. אמר אריסטו עוד משהו, רגע, לא סיימנו. יש סיבות קרובות, ויש סיבות רחוקות. ניתן דוגמה שמובאת באחד מספרי הרמב"ם. משל למה הדבר דומה? הייתה רוח חזקה, והיא שברה ענף מעץ. הענף הזה אף על גדר אבנים, ונשברה אבן מאותו הגדר, מאותה הגדר, והאבן הזאת אףה ושברה ידו של אדם. אז אנחנו עכשיו מדברים על סיבת הפועל. שאלה, מי שבר את ידו של האדם? סיבת הפועל. מי פעל את הפעולה? אז הסיבה הקרובה, האבן. הסיבה הרחוקה, הרוח. כלומר, כל אחת מארבעת הסיבות האלה, יש לו ארבע סיבות. עכשיו, מה הבעיה שלנו? שאנחנו מסתכלים בדרך כלל על הסיבות הקרובות. יש תוצאה, עכשיו בוא נדון בסיבה הקרובה לתוצאה. הסיבה הקרובה לתוצאה זה האבן מהגדר. אבן הגדר, זה לא הרוח. אמר הרמב"ם לאריסטו, אני מסכים איתך אריסטו. חכם זה יודע דבר בסיבותה. ולכל דבר יש הרבה סיבות קרובות ורחוקות, אבל יש סיבת הסיבות, הסיבה הכי רחוקה. הסיבה שהיא בעצם, מי ישיב את הרוח? מי גרם לרוח? לנשוב. עד כדי שהיא גרמה לכל הנזק הזה. יש מישהו שהוא משיב הרוח. מי ישיב את הרוח? אז אם כן, המהלכים הפוליטיים, או כל הסדרים והנימוסים, כל המהלך הפוליטי, כל אפילו הדת ורגשי האמונה, מה שהרב כאן אומר. אנחנו תופסים את הדברים ברמה הראשונית. אז נחזור לדוגמה שהזכרנו, ברמה הקרובה, סליחה. פני הדור כפני הכלב. מצד מה הדור הזה, הדורות האלה הם דורות של כלב? מצד שהכלב הוא נושך את המקל. הוא לא נושך את מי שמחזיק במקל והוא מכה. אם ניקח אולי דוגמה אחרת. היחס בין המעשה למחשבה. אנחנו שופטים את האדם לפי המעשה שהוא עושה. לא לפי המחשבה, שהיא זאת שגרמה למעשה. אז יכול להיות אדם שעושה מעשה שנראה לנו חיובי, אבל מחשבתו מקולקלת. יכול להיות הפוך. אדם שעושה מעשה שלילי, אבל המחשבה היא מכוונת. עד כדי כך שחזל אמרו שיש הגדרה כזאת. גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. הגדרה משונה. מה זה מעין, מה זה עבירה לשמה, אומרת הגמרא? כמו אסתר הצדקת, שהיא עשתה עבירה לשמה בכך שהיא ידעה שהיא הולכת לחשברות, היא נבעלת לאחשוורוש, נבעלת לגוי. אשת איש נבעלת לגוי. נו, איך יכול להיות? אומר תוספות, איך הרשתה לעצמה לעשות את זה? אומר תוספות, הצלת כלל ישראל שאני. היא ידעה שהיא הולכת להציל את עם ישראל. הצלת עם ישראל, יש מושג כזה שנקרא עבירה לשמה. מה זה עבירה לשמה? מה זאת עבירה לשמה? עבירה, פעולה שלילית. אדם שרואה את אסתר, מה היא אומר? איזה אישה מופקרת. הולכת להיבעל לכתחילה, יודעת, הדת הדעה איך הולכת להיבעל לגוד. חז ושלום אמר ככה, אסתר הצדקת. אז הנה, אתה רואה מעשה, שהוא מעשה שלילי. אבל המחשבה היא בעצם מגלה, שבעצם המעשה הוא החיובי שבחיובים. להצלת כלל ישראל מצפה לעשות דבר כזה. לכתחילה. כך אומר תוספות, שם בגמרא. מה למדנו מכאן? כשאנחנו מתבוננים בכל המהלך ההיסטורי, אנחנו צריכים קצת להשתחרר. מהתפיסה השטחית שרואה את הדברים מבחוץ. ואז בעצם אנחנו נתקעים רק במאורעות, ולא מבינים את מי שמוליך את המאורעות. נתקעים רק במקל, ולא מבינים את מי שמחזיק את המקל. למשל, הרב קוק כתב הרבה מאוד אגרות, בתקופה של מלחמת העולם הראשונה. על כל הסוגיה, על כל המבט האמוני על מלחמת העולם הראשונה. ושם הרב משתמש בביטוי דומה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחזיק גרזן בעולם. והגרזן הזאת מונפת עכשיו במלחמת העולם הראשונה. ומי שרואה את מי שמחזיק את הגרזן, הוא יודע שלגרזן הזאת, אז יש מטרה. אז זה נעירב איזשהו ויכוח פוליטי, כלכלי, צבאי, אפילו הייתי אומר תרבותי במובן החילוני של המילה. לא, יש כאן יד אלוקים המנהלת את ההיסטוריה. וזה מה שהרב אומר כאן. ההכנה לרעיון האלוקי היא נמצאת. היא נמצאת בטבע כי האלוקים ברד הטבע. היא נמצאת בהיסטוריה כי האלוהים מנהל את ההיסטוריה. והיא זאת שמנהלת את סדרי החברה ומהלכי הפוליטיקה. אפילו בחירות בליכוד, גם זה, אפילו זה. אומנם מרכז הליכוד זה... יש את השמש ויש מה מעל השמש, כן? זה... גם שם! הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. כאן אנחנו עוסקים בפרק שעוסק בכלל באנושות, לא דווקא בישראל. הידי האלוקית והידי הלאומית באדם. כל המהלכים הפוליטיים, כל המהלכים הכלכליים, כל המהלכים הצבאיים, התרבותיים, אפילו התקשורת, כל המהלכים האלה הם מהלכים שמונעים ביסוד הדברים מהרעיון האלוקי. אלא מה? בדרך כלל זה לא נראה, זה נסתר. ולצערנו הרב בדרך כלל זה מתגלה בצורה מעוותת, לא ישרה. באופן גלוי הוא נסתר ישר ומעוות. בדרך כלל זה נסתר ומעוות. אבל זה מצד האמת, שורש התהליך, שורש האמת. ולכן באמת הדברים כאן הם נוראים. הרי אסור לשכוח מה שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילה. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. אתם מכירים מאלפי, כן, אני לא צריך לכתוב על הלוח. מצמיח ישועות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, ולפי דעת אשכנז, המחדש בתורה בכל נתן מעשה בראשית, ולפי דעת אשכנזים, אור חדש על ציון תהיל. מה קשר? אז זה בדיוק הנקודה. כיצד מופיע אור חדש על ציון? כיצד מופיע הגאולה? כיצד מופיע תיקון עולם? אור חדש על ציון תהיל. זאת המטרה. ואיך זה מופיע? זה מופיע מזה שיש אדון, בעל, למלחמות. והמלחמות הן לראות חורבן. הרב דיבר בהרבה מקומות על מלחמת העולם הראשונה שלא היה כדוגמתה בעולם. לפניה. הקדוש ברוך הוא בעל המלחמות. ובעומק המלחמה יש זרע של צדק. והצדק הוא זרוע בקרקע. הוא לא נראה בשלב הזה. תשאל אדם אחרי המלחמה, תגיד מה אתה רואה? הוא יגיד חורבן. מה אנחנו יודעים? שתחילת בניין, סתירה. סתירה תחילת בניין. אז הקדוש ברוך הוא בעל המלחמות. זה לא איזשהו מהלך פוליטי של מנהיגים פוליטיים שהחליטו מסיבות כאלה ואחרות לפתוח במלחמה. מה פתאום? בעל מלחמות. ומתוך כך אנחנו מבינים שאם יש בעל המלחמות, יש אדון לגרזן, יש אדון שמחזיק את המקל, אז אם כן יש זרע של צדק, אלא מה זרע תמון באדמה? לא רואים? הוא לא מתגלה, כלפי חוץ נראה הפוך. ולאט לאט הזרע הזה מתחיל לצמוח, מצמיח ישועות. והצמח הזה מתחיל לצמוח, ואז הוא מתחיל לברוא את הרפואות, פתאום כל המחלות שהן היו תוצאה של השלב הראשון של המלחמה, מתחיל להתברר, מתחיל להתרפא, בורא רפואות. וזה נורא? נורא תהיות, למה זה נורא? זה נורא משני צדדים. זה נורא, המהלך האלוקי הוא נורא. הפעילות שלו, המוחלטות שלו, המחשבה שאנחנו לא מסוגלים בכלל להגיע אליה, היא נוראה. מצד שני, הדרך שזה קורה, היא נוראה. נורא, הרבה צרות, הרבה איסורים. נורא תהילות, אדון הנפלאות, זה פלא. פלא, לא מבינים את התהליך. וכל המהלך הזה לנו מוביל, אור חדש על ציון תהיל. אז מאיפה הכל התחיל? מבעל מלחמות. דרך אגב, הגמרא אמרה את כל זה בשלוש מילים, גמרא במסכת מגילה. הגמרא שם דנה בסדר תפילת 18, סדר הבחור של תפילת 18. הגמרא אומרת שבמוצאי שביעית, בשביעית ממלחמות ומוצאי שביעית בן דוד בא. אז שם הגמרא שואלת למה ברכת הגאולה היא ברכה, היא הברכה השביעית. אומרת הגמרא, כי יש לנו קבלה בידינו שבשביעית הקדוש, כי שבשביעית תהיה גאולה. שאלת הגמרא, רגע, זה לא נכון? בשביעית מלחמות ומוצאי שביעית בן דוד בא. אז הגאולה באה במוצאי שביעית, אז ברכת הגאולה תזכה להיות הברכה השמינית. לא הברכה השביעית ב-18, למה הברכה השביעית? אומרת הגמרא, שלוש מילים. מלחמה, נמי התחלת דגאולה היא. כמה מילים? חמש מילים. מלחמה זה התחלת דגאולה גם. כשהגמרא אומרת נמי, גם, הייתי חושב שלא. הייתי חושב שמלחמה זה חורבן. לא. מלחמה מצד האמת זה התחלת דגאולה. כי המלחמה מבררת את התרבויות, מבררת את הערכים. ולכן אומר הרב בתחילת אורות, מי שיש לפניו ספר, מה לפתוח לחצי משפט, אורות המלחמה, פיסה א', עמוד לוד ג', שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. רגע, אתה בטוח? אני רואה שיש מלחמה בעולם, יוד ג', שיש מלחמה גדולה בעולם, זה לא מתעורר כוח משיח. יש מלחמה גדולה בעולם, זה חורבן? לא. לא אמרנו שכשיש מלחמה יבוא מחרתיים המשיח. אמרנו שכוח משיח מתעורר. הכוח המשיחי, התכונה המשיחית, הרעיון המשיחי. אם הקדוש ברוך הוא מביא מלחמה בעולם, אז הוא מיוטט לעולם. אז הוא מניף את הגרזן. אז הוא מניף את המקל. ואנחנו צריכים לדאוג לזה שהמקל יונף רק לדברים טובים. רק להשמיד את הרשע. אבל באופן כללי, כשיש מלחמה גדולה בעולם, הפסקה הזאת, הרקע שלה כמובן, זה מלחמת עולם הראשונה. מי שיש לפניו ספר, אז תדלקו רגע לאמצע הפסקה. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. אומר הרב, אני מצפה ישוע, אני צופה ישוע. אני יודע שבעומק המלחמה יש תקומה אדירה. אז יש ציפייה גדולה, ציפייה נוראה. כי זה נורא, כי זה מופיע דרך המלחמה, אבל זה נורא. המחשב האלוקית שלא נתפסת בסדר שלנו, איך דרך זה יתמח הכל. מלחמת עולם של עכשיו ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת הקץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. את זה הרב כותב בזמן מלחמת 1920, להבין מה אנחנו מדברים בכלל. גבול פלוס מינוס 1914, הצהרת בלפור. מלחמת העולם הראשונה כידוע יצא הצהרת בלפור. מלחמת העולם השנייה, לצערנו הרבת השואה, יצא תקומתה של מדינת ישראל אחרי 2000 שנות גלות.
למה
יצא לנורא? כי זה מופיע בנורא. זה מופיע בקלקול. זה מופיע בקושי. זה מופיע בצרות, בייסורים. הקדוש ברוך הוא בעל המלחמות. וכך רב מסיים את הפסקה. בעל מלחמות, זורע הצדקות וכו'. אז אם כן, כל המהלכים הפוליטיים, רק נסיים את העניין הזה. ההכנה לרעיון האלוקי ולגילוי הרעיון האלוקי הזה במציאות. היא זאת שמחוללת דתות ורגשי אמונה שונים. היא זאת שמחוללת סדרים ונימוסים. היא זאת שמסובבת את כל מהלכי הפוליטיקה וסדרי החברה. רוקמים והורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לאין חקר. זה עלילות, זה נורא. נורא לשני הכיוונים. אין חקר ברוח האדם ובמהות תארך היה. מה אנחנו מבינים בכל המהלכים האלה? אלה הם שלבי התנועה ההיסטורית, לצד ההשתלמות של הרעיון האלוקי והתבררותו, ומאוף התנסות, ומאוף ההתנסות אל החיים המלאים ולשד מקוריותם, בעובד ובנצח. טוב, האמת, אנחנו מרגישים שיש כאן הרבה מה לדבר. אבל אני חושב שכדאי קצת שנתקדם. בבקשה.
לכל אני שומע אותו שיטה של המוסלמים, שזה האימפריאליסטים, זאת אומרת, המלחמה והשלטון. מה
ההבדל? אנחנו לא מדברים על מלחמה כמלחמה. אנחנו לא צמאי דם. אנחנו מדברים על מלחמה ככלי. עסקנו בזה, לא? לפני שבועיים. רבי אליעזר וחכמים. עסקנו בזה?
הגבורה.
מידת הגבורה. עסקנו בזה דווקא בשיעור אחר. רבי אליעזר וחכמים. המלחמה היא הכרחית בזמן שהיא הכרחית. והתפקיד של המלחמה זה להביא את העולם לשלום, ולשלמות. והשלמות לא תופיע אלא דרך המלחמה בזמן היסטורי ששייך למלחמה. אנחנו לא רואים במלחמה אידיאל. אחד הדברים המשונים אצלנו, שעם ישראל שונא מלחמה. אנחנו עם שלא לא מוכן להיכנס למלחמה. אנחנו תמיד, מאז ועד עולם, תמיד אנחנו לא היינו אלה שיזמנו מלחמה. אנחנו תמיד אלה שהתגוננו בפני האויב. נאנסנו לצאת למלחמה. אבל מצד שני, וזה טעות, כי מצד שני המלחמה היא מצווה דאורייתא. יש מצווה דאורייתא לכבוש את ארץ ישראל, וכיבוש הארץ עובר דרך המלחמה, מה נעשה? אם היו פורסים לפנינו שטיח אדום, טוב ויפה, אבל זה לא קורה. אז תמיד בעם ישראל יש שני כיוונים. יש מצד אחד את הכיוון הפנימי האמיתי, שאנחנו לא שייכים למלחמה. אבל יש את הכיוון המעשי, שלמרות שאנחנו לא שייכים, המלחמה היא מצווה מהתורה. נו, עכשיו, איך אני חי? תסביר לי בבקשה. איך אני חי? שהמלחמה מצד אחד היא, הייתי אומר ככה, היא לא אנחנו, ומצד שני, היא מצווה מדאורייתא. זה הפלא הגדול, שהקדוש ברוך הוא שם בישראל. איך אנחנו ביישנים, ומצד שני, עזים כנימרים. ישראל בישנים, ישראל עזים באומה. בושת פנים לגן עדן, הביא אז כנענו.
איך זה מופיע הדבר הזה? רק בישראל זה, כשדיברנו על אחדות המידות, בספר מסילת ישרים, רק בנו הקדוש ברוך הוא ברא את אחדות המידות, את כולליות המידות. אנחנו מסוגלים כנראה. אנחנו מסוגלים לראות את מי שמניף את המקל, מי שמניף את הגרזן. לצערנו הרב, אני אומר, הפוליטיקה העולמית כבר שנים רבות, היא לא מתבוננת במבט הזה, היא מתבוננת במבט הנקודתי, העכשווי, האנושי, של כל מנהיג והשיגונות שלו. ועל זה נקבעות החלטות, אבל בתוך כל השיגונות האנושיים, יש מהלך אלוקי. בתוך כל השיגונות.
הרב, רציתי לשאול, אנחנו רוצים
לוקחים את אריסטו כדוגמאות,
מה לנו
ולאריסטו? טוב, זאת שאלה רחבה, זה לא הנושא כאן. אבל משפט אחד, הרמב"ם בהקדמתו לשמונה פרקים, בהקדמתו לשמונה פרקים, שהיא ההקדמה למסכת אבות, אומר, שמע האמת ממי שאמר. זה נושא ארוך מאוד, זה קשור דווקא מאוד לחנוכה. בוא נאמר ככה, באופן כללי מאוד. יש מאמר, כדאי לקרוא אותו בספר עדר היקר. מאמר המחשבות. מאמר חשוב מאוד. שם הרב מברר שיש שלושה סוגים של מחשבות רוחניות שבאות מאומות העולם. מחשבות רוחניות, לא סתם מחשבות. מחשבות רוחניות על דבר האלוהים. יש מחשבות כאלה שהתוכן שלהם הוא תוכן כלל אנושי. ואותה נפש של אותה אומה לא השפיעה על התוכן. ולכן יש לנו מה לקבל את התוכן הזה. כלומר, יש תכנים כאלה שכל המין האנושי מתאים אל התוכן הזה. מבין את האלוהים באותה הבחינה. זה שאותו עם הוא זה שגילה את התוכן הזה, זה יש זכויות כאלה ואחרות. אבל האם אותה נפש של אותה אומה השפיעה על התוכן? לא. הדברים האלה אומר הרמב״ם, אומר הרב, הדברים האלה קיבלו חכמים במהלך כל הדורות. את התכנים האלה צריך לקבל. סוג שני, ועל זה נאמר חוכמה בגויים. ויש חוכמה בגויים שגם ישראל צריכים לקבל. מה שהגמרא מסכת שבת אומרת, כל שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורת. כדי לראות שם אין היה גם כן. יש סוג שני. מחשבות כאלה שמתאימות לכלל המין האנושי. אבל הסגנון, הלבוש שהמחשבה מתלבשת, הוא סגנון שמתאים לאותו עם. וכאן המשרד צריך להיזהר, לא לקבל את הסגנון. אז מה הגדולי ישראל עשו במהלך הדורות? קילפו את הסגנון, לקחו את התוכן ונתנו סגנון ישראלי. ויסוף שלישי של מחשבות, שהן מחשבות שמתאימות רק לאותו עם. אז מה שהוא טוב להם הוא ערס בשבילם. מחשבות שעסוקות במהות האלוקות. זה לגויים אין מגע. מי שנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים. עצם הכניסה להיכל היא אטומה. יש מקומות שלהם אין כניסה לימה. מחוץ, יפת אלוקים לעצת ישכם ולשם, כן. אבל בתוך ההיכל שם לא. אומר הרב, תמיד במהלך הדורות היו כאלה מהחכמים שקיבלו עם חשבון. היו כאלה שדחו. לא רצו להסתמך מה לגייר, מה לא לגייר, מה תוכן, מה סגנון. מסובך. אז תמיד במהלך הדורות היו בישראל גדולים כאלה שקיבלו הכל. היו כאלה שדחו הכל, היו כאלה שקירו בימין, החיקו בשמאל, או להפך. מכיר זו סוגיה ארוכה, אבל זה לא קשור לפה. אוקיי.
עכשיו,
אני רוצה
להגיד רק אחד. למין עם אחד, תפסה שהגיבשתי, נכון? אפשר לבוא ולהגיד שאותם תפקיד של המלחמות הוא בדיוק אותו ערך הכרחי לאותו תהליך גאולה הנסי של תחילת האומה בארצה ושל עם ישראל לארצו לאותו ערך של מלכת כהנים בגוי קדוש.
בוא נאמר משהו אחר. אתה שואל אם כל הרע והרישה שיש בעולם הם מלכתחילה או בדיעבד. זה מה שאתה שואל בעצם. כלומר, האם השואה הייתה תהליך הכרחי כדי להקים את מדינת ישראל? עסקנו בזה דווקא פעם. התשובה היא ודאי שלא. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו את המסלולים שלו. יש מסלול כזה, מסלול אחר. האדם, הוא צריך לקחת אחריות על המסלול החיובי. ניתן דוגמה אולי פשוטה, דוגמה שיש הרבה מה לדון בה. הגאולה תהיה. הגאולה תהיה. אלא יש לגאולה שתי מגירות. שתי אפשרות הקדוש ברוך הוא יכול לפתוח. או זכו, או לא זכו. אם זיקחנו את עצמנו, אחישנו. מנני שמעיה, אומר רש"י במהירות, בלי איסורים, בלי צרות. לא זכו, לא זיקחנו את עצמנו, אני ורוכב על חמור. הגאולה תהיה. בין אני ורוכב על חמור, בין עם מנני שמעיה. בין אחישנה, בין בעיתה. בזמנה. באיזה דרך זה יהיה? זה תלוי בנו. כלומר, האם הגאולה היא תוצאה? כן. האם הגאולה היא ודאית? כן. אומר אור החיים הקדוש, הגאולה בוא תבוא, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים. אומר הרמח"ל, אפילו לא יהיה זכות בישראל. אולי הפכתי ביניהם, אני לא יודע. אבל הם אומרים שניהם את שני הדברים. הגאולה היא נתון, הגאולה היא עובדה, תיקון עולם ומציאות. אלא מה? השאלה איזה מגירה אנחנו פותחים כדי שעולם יגאל. האם את המגירה שמביאה את הגאולה באופן חיובי, או את המגירה שמביאה את הגאולה באופן שלילי. אז המציאות היא מציאות, הקדוש ברוך הוא קבע שכך יהיה. עכשיו אנחנו נכנס, זה אצל ישראל, עכשיו אצל אומות העולם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהמצרים אם הקדוש ברוך הוא קבע ועבדו ועינו אותם 400 שנה? מה הוא רוצה מהם? הקדוש ברוך הוא קבע, אז מה עם השני? יש בזה כל מיני הסבר. הסבר אחד, הקדוש ברוך הוא קבע שהאומה המצרית תשעבד, הוא לא קבע מי מהמצרים תשעבד. ב', הקדוש ברוך הוא קבע שהאומה המצרית תשעבד, אבל לא בכזאת אכזריות? הקלפתם מהתפקיד שלכם לשעבד? מה הקלפתם? ג', כאן אנחנו נכנסים לסוד הגדול, הכל צפוי ורשום נתון. לא מבין. אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו באופן כזה, שמצד אחד הבחירה האנושית היא משמעותית, ומצד שני הסוד האלוקי, הסדר האלוקי יופיע בעולם. מה אנחנו צריכים לעשות כבני אדם? להשתדל שהדברים יופיעו לפי ערכנו, לפי ערך הטוב. אני רוצה לומר אולי כן עוד משפט אחד בסוגריים, כי זאת סוגיה עצומה. כל מה שאמרנו עכשיו הוא נכון לענייני ציבור, לענייני כלל. אבל לענייני יחיד זה לא נכון. אני לא רוצה כאן להביל את האנשים, נפרץ את הרווקים שבינינו. בענייני ציבור העולם יתוקן. הכלל אין ציבור עני, הכלל יגיע לתפקידו, זה ברור. כל השאלה זה איזה דרך אנחנו נבחר. לגבי הלכות יחיד, פה תלוי. אדם יכול להגיע לגן עדן לעולם הבא. תהיה צדיק, תגיע, לא תהיה צדיק, תגיע למקום הפוך. ניקח דוגמה פשוטה שהגמרא מביאה. גמרא במסכת סוטה, קצת אנחנו סוטים מחשיבות העניין. הגמרא אומרת כך, מצד אחד כתוב בחז"ל, 40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. אז אם כן, במה תלוי הזיווג? ב-40 יום לפני יצירת הוולד. אז 40 יום, לא לפני הלידה, לפני שהוולד נוצר ברחם האם, 40 יום לפני היצירה, כבר אז נקבע עם מי פלוני התחתן. מאוד מעניין למה הגמרא אומרת, בת פלוני לפלוני. למה היא מיוחסת לפלוני, בת של פלוני? למה היא אומרת פלוני לפלוני? טוב, סוגיה. אבל כרגע בואו נקבל רק את העיקרון. אז אם כן, 40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. אם כן, זה לא תלוי במעשים של אותו פלוני. זה לא תלוי במעשים, זה נקבע כבר 40 יום לפני יצירת הוולד. אומרת הגמרא, אין לי, לא נכון. והרי נאמר, אם מזווגים לאדם אישה, אלא על פי מעשיו, ועל זה נאמר, קשה לזווגן כקריאת ים סוף. הביטוי הזה שאנחנו משתמשים בו, קשה זיווגן של ישראל כקריאת ים סוף, הוא ביטוי, תכף נראה, שהוא לא מתאים לכל הזיווגים, לזיווג האמיתי הוא לא מתאים. זה טעות להשתמש בזה. אז אם כן תחליט, האם הזיווג הוא נקבע 40 לפני יצירת הוולד בלי קשר למעשים של האדם, הבחירה שלו, אלא זה קביעה אלוקית, זה סדר אלוקי, או לא, או שזה תלוי במעשים. אומרת, הגמרא לא קשה. הגמרא הייתה יכולה לענות תירוץ אחר, אבל ככה הגמרא עונה. לא קשה, לא קשה. אז זיווג ראשון, אז זיווג שני. למדנו עכשיו שיש שני זיווגים. מה זה שני זיווגים? זיווג ראשון אומר הרב, אומרים המקובלים, ככה גם פשט רש"י. זיווג ראשון זה הזיווג שבעצם הרי ידוע שהזכר והנקבה הם נשמה אחת בעולם הנשמות. אז אם הם מוצאים את עצמם פה בעולם הזה, אותו החצי והחצי שהוא למעלה אחד, אם הם עומדים מתחת לחופה, זה נקרא זיווג ראשון. אבל אם... והזיווג הזה הוא 40 יום לפני יצירת הוולד. כלומר, לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת, תשמע, אתה יודע, החצי השני שלך עם עולם הנשמות, זאת היא. אבל זה בתנאי שהאדם מממש את מעשיו, או מקיים את עצמותו, החצי הנשמתי שלו בא לידי ביטוי. הוא בעזרת השם מקווה שהחצי השני שלה גם הוא יבוא לידי ביטוי, ויפגשו בדרך. טוב מאוד. אבל אם לא, אבל אם הוא נגיד צריך להיות צדיק, והוא הרשיע. נו, והיא צדקת. אז מסכנה, מה היא צריכה להתחתן עם אדם רשע? היא לא מתאימה לו. אין מזווגים לאדם ישראל על פי מעשיו, זה זיווג שני. מה זה זיווג שני? זיווג שהוא לא מעולם הנשמות. זה להתחתן עם חצי שהוא לא החצי המקורי שלי בעולם הנשמות. האם אפשר להצליח בזיווג שני? כן. האם אדם יודע מתחת לחופה אם הוא זיווג ראשון או שני? לא. אבל האם אדם יכול להפסיד את הזיווג הראשון שלו? כן. כלומר, בהלכות יחיד, כן. מארסים אישה במועד, שמייקדימנו אחרי ברחמים. רגע, מה זה שמייקדימנו אחרי ברחמים? הרי זה הזיווג שלי, אז זה קביעה אלוקית, אז נגמר. זה סדר אלוקי, לתקן עולם, העולם יגיע לתיקונו. ביתה, אחי שינה, בסדר, אבל בסוף תהיה גאולה.
נכון, בזה בלכות ציבור. בלכות יחיד לא. בלכות יחיד אדם יכול לפספס את עצמו. עד כדי כך שלכן מערבים שמחה בשמחה. מערסים אישה במועד, למרות שבדרך כלל לא מערבים שמחת הנישואין ושמחת המועד. פה כן, אדם מקדש אישה במועד, כדי שלא יקדימנו אחר ברחמים, על ידי המעשים הטובים שלו. ועוד אני רואה שהנושא הזה מאוד מעניין אתכם. אז מה אכפת לנו קצת להתפזר? עוד טיפה. עוד טיפה. עוד טיפה. אנחנו מברכים בשבע ברכות. אנחנו מברכים בשבע ברכות. אני רואה על העיניים. אנחנו מברכים בשבע ברכות אשר יצר את האדם בצלמו. עכשיו רק אני מתחנן. שהנישואים שבינינו לא יחזור הביתה, יגיד, זיווג ראשון או זיווג שני? מה קורה פה מתחת לכאן? אז אנחנו מברכים מתחת לחופה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, סליחה, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקינו ממנו בניין עד עד, ברוך אתה השם יוצר האדם. אנחנו מתחילים את הברכה בלשון עבר, יצר. יצר את האדם, והאדם כידוע בתורה הוא זכר ונקבה. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, צלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אדם זה זכר ונקבה. עכשיו, כמו שאמרנו הרבה פעמים, כשאומרים לבן אדם, תהיה בן אדם, אומרים לו תתחתן. כי זכר ונקבה זה נקרא אדם. לפני שזכר ונקבה הוא לא אדם. אז מצד אחד, אנחנו אומרים, אשר יצר את האדם בצלמו, יצר בלשון עבר. מצד שני, אנחנו אומרים, יוצר האדם, ברוך אתה השם, יוצר. אז רגע, אז הניסויים האלה כאן מתחת לחופה. זה עבר או הווה? יותר מזה. הגמרא אומרת שבארץ ישראל כשחתן היה עומד מתחת לחופה, היו שואלים אותו שאלה משונה. תגיד, אתה מצא או מוצא? כלומר, אתה מצא אישה מצא טוב, או מוצא אני מר ממוות את האישה? אני הייתי שם קלה מתחת לחופה, אז הייתי קצת מגיב, הייתי מגיבה. כן? אבל בכל אופן, מה השאלה הזאת? מצא, מוצא? אומר המהר"ל, אומר הרב קוק בעולת ראיה על שבע ברכות. יצר בלשון עבר, יוצר בלשון הווה. מצא בלשון עבר, מוצא בלשון הווה. אם הזיווג שהזוג הזה מצא עכשיו, מוצא, או יוצר עכשיו, הוא בעצם גילוי של הזיווג הראשון, זה מצא אישה מצא טוב. אם זה זיווג ראשון, אם הזיווג הזה הוא זיווג מעולם הנשמות, ואנחנו כאן כל אחד ישלים את עצמו, וברוך השם מצאנו את עצמנו ביחד. מצוין! זה מצא אישה מצא טוב, שואלים, אומר המהר"ל, ששואלים את החתן, תגיד את המצא אתה מוצא. זה לא שאלה האם זה טוב או מר ממוות חס ושלום. האם הזיווג הזה הוא זיווג רוחני, הוא זיווג מעולם הנשמות, כן או לא? האם נפגשתם על הברזלים באיזשהו מקום, אני לא יודע איפה, והתקשורת ביניכם היא טובה, וכיף לכם ביחד, בגלל זה התחתנתם? או שיש כאן קשר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יסודי, הרבה יותר פנימי. זה מה שאנחנו שואלים את החתן. דרך אגב, לפי הגמרא זה רק בארץ ישראל לא שואלים אותו, את השאלה הזאת. בבבל זה שם ארץ חשוכה, ארץ חשוכה, אומרת הגמרא. בארץ ישראל זאת השאלה שאנחנו שואלים. דרך אגב, לא כתוב מה החתן היה עונה. כי לחתן אין רנטגן, מתחת לחופה, הוא לא יודע להגיד. ורבי יעקב עמדין אומר כאן בגמרא בסוטה, בסוגיה הזאת, אין לאדם בזה. האדם לא צריך להתעסק, זיווג ראשון, זיווג שני. אז למה אנחנו מתעסקים בכל זה? כדי שנדע שיש מציאות שנקרא זיווג ראשון, ויש מציאות שנקרא זיווג שני. לכן אומר, אנחנו מברכים בשבע ברכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו. אתה יצרת אותנו כבר בגן עדן. אנחנו בעולם הנשמות נשמה אחת. אלא מה? ברוך אתה השם שנתת לנו בחירה, יוצר, לגלות את זה בחיים שלנו פה, בעולם הזה. אז מתחילים ביצר, ומסיימים ביוצר. למה הבאנו את כל זה בסוגריים? כי בהלכות יחיד יש אפשרות לשנות את הסדר האלוקי שנקבע מראש. בנושא הזוגיות, נושא הנישואין הוא נושא קשה מאוד ורגיש מאוד, ולכן חשוב לומר את זה. מה שאין כן בהלכות ציבור, בהלכות כלל, זה לא. הגאולה תמיד תופיע. אלא מה? תלוי תופיע בטוב או חס ושלום ברע. ולכן כאן כשאנחנו עוסקים בסוגיות כלל עולמיות, כלל היסטוריות, כלל אנושיות שמופיעות דרך כלל ישראל, אנחנו יודעים שההכנה לרעיון האלוקי נמצאת תמיד, והיא תתגלה תמיד. גם במהלכים הפוליטיים המעוותים, ההפוכים והעקומים לחלוטין, בשלב שבו הם מתגלים, ממה שכביכול לשם הם מובילים.
זה נקרא להיות איש אמונה. להיות איש אמונה זה להיות אדם כזה שיודע שבעומק המהלכים החיצוניים שנראים כלפי חוץ, ההפך הגמור מהמטרה שלשם הם מובילים, לדעת שיש כאן מי שמנהל, יש כאן יסוד, יש כאן שורש ותכלית שבסוף יצאו לפועל. וזה באמת נורא. רוקמים והורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות אין חקר ברוח האדם במהות תארי חייו. אלה הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוקי והתבררותו ומאוף ההתנסות אל החיים המלאים, ולשד מקוריותם גם בהווה, גם בזמן ההיסטורי המסוים, ובנצח, עד שנגיע לתיקון השני. מהלך ארוך. היום להיות פוליטיקאי שנקודת המוצא שלו היא הנקודה הזאת, זה נראה הזוי לגמרי. נראה... מה, מי שמנהל פה את הפוליטיקה זה ריבונו של עולם, ואני צריך להיות כלי להופעת הטוב של ריבונו של עולם בפוליטיקה, הכל יהיה שתן וכך, כמו יש אינטרסים, שחשבון נקודתי של קואליציה. אני לא דובר דווקא במדינת ישראל, בכלל בעולם. כן, זאת האמת. קדוש ברוך הוא מנהל את עולם. אני רוצה לומר אולי עוד משפט אחד. אם ידענו עד לפה, חשוב לומר עוד משפט אחד. זה דבר לא ידוע משום מה. הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, מנסה להגדיר את המצווה הראשונה, שהיא המצווה הבסיסית ביותר. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה כוללת מצוות האמונה בהשם? אנוכי השם אלוקיך. מה היא כוללת? חשוב שנדע את הדברים. שימו לב. הרמב״ם אומר, בהלכות יסודי התורה, פרק א' הלכה ו', בסוף הוא אומר, בהלכה ו', וידיעת דבר זה, מצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. כלומר, כל מה שהרמב״ם אמר עד לפה, זה חלק ממצוות אנוכי השם אלוקיך. מה בדרך כלל אנחנו מבינים? מה זה מצוות אנוכי השם אלוקיך? להאמין שיש אלוהים. אז אם אני מאמין שיש אלוהים, אני מקיים מצוות אנוכי השם אלוקיך. אומר הרמב״ם, לא נכון. מה פתאום? אנוכי השם אלוקיך היא כוללת עוד כמה דברים. כלומר, כדי להבין עד כמה מה שאנחנו נוגעים היום, זאת נקודת המוצא, זה השורש, זה היסוד. זה קשור למצווה הראשונה שאנוכי השם אלוקיך, האמונה בהשם. אומר הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, שם הוויה וראשי תיבות, לדע שיש שם מצוי ראשון. יש כאן הרבה מה לברר, אבל רק את העקרונות אני רוצה להגיד. לדע שיש שם מצוי ראשון. קודם כל יש מציאות שם, שאני יודע מה היא, שהיא מציאות הראשונה. היא הייתה והווה ותהיה. היה הווה ויהיה. והוא ממציא כל נמצא. אז בואו נשאר במושגים פשוטים. יש בורא, אין סוף ברוך הוא, והוא ברא. וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. הוא ברא מציאות רוחנית שמיימית, הוא ברא מציאות חומרית ארצית, וברא מציאות בתווך. ואם עליה לדעת נעזוב את זה, הלכה הן. אני מדלג, כי אז הוא אומר עליה לדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול למצוא. אם עליה לדעת שאין כל הנמצאים אינו מצוי, הוא לבדו כן יהיה מצוי, וכו' וכו'. כלומר, חלק ראשון שמצוות אנוכי השם אלוקיך, זאת האמונה שיש אלוהים, והוא ברא את כל הנבראים. מהארץ עד השמיים ומה שביניהם. כל הנבראים החומריים, כל הנבראים הרוחניים, והנבראים שמחברים שמיים וארץ, רוח וחום. הלכה ה', המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ. אחד מהמפרשים כאן מבאר, כלומר, מה זאת אומרת? שני דברים אומר הרמב״ם. אלוהי העולם, אדון כל הארץ. זה שני ביטויים. אומר אחד המפרשים כאן במקום. אלוהי העולם, אלוהי הטבע. אדון כל הארץ, אדון ההיסטוריה. רגע, אז התקדמנו. אז אם כן, מה כולל אנוכי השם אלוקיך? א', יש בורא, ב', הוא ברא את הטבע, ג', הוא מנהיג את ההיסטוריה. אז מי שלא תופס את אלוהים כמנהיג את ההיסטוריה, אלא מסתכל רק על המקל, אלא מסתכל על מי שמניף את המקל, במה הוא פוגע? באנוכי השם אלוקיך. זה הזה. וידיעת דבר זה מצוות עשה. שנאמר, אנוכי השם אלוקיך. אני לא רוצה באמת להגיד דברים חריפים, אבל מישהו אומר, איפה אלוהים היה בשואה? מישהו אומר, מדינת ישראל, אלוהים עזב את עמו, עזב את ארצו, חבר שלו. אלוהים לא נמצא פה בתמונה. וגם בכל הדברים הקשים שעברנו בקיץ האחרון, מקווה שלא נעמור לפני דברים יותר קשים. מי שלא מאמין שיש כאן יד מנהלת, שאנחנו צריכים להשתדל להופיע את הטוב, את היד המנהלת הזאת בטובה, ותחזינה אלינו בשובך לציון, ברחמים. אבל אם לא נזכה, לא נזכה, לא נזכה את עצמנו, ברוך אתה השם, אחזו שכינתו, לציון, רגע, מה המילה ברחמים? נעלמה. כי הקדוש ברוך הוא החליט לעשות שכינתו לציון. אלא מה, אם נזכה, נפתח את הדלת של החישנה, את המגירה. יהיה ברחמים. לא נזכה. חס ושלום, לא נזכה את עצמנו, לא נזכאים. יהיה בדין, אבל יהיה. אבל יהיה, אבל בדין. המחזיר שכינתו לציון בכל מקרה. אלא מה השאלה, אם זה תלוי בי או לא. אין זה ברחמים או לא. אבל אם האלוהים יחזור לציון, כל השאלה זה באיזה דרך הוא יחזור. אז מצוות אנוכי השם אלוקיך היא כוללת שלושה חלקים. האמונה שיש אלוהים, האמונה שהוא ברא וממשיך לברוא את הטבע, והאמונה שהוא מנהיג את ההיסטוריה. הנהגת אלוהים את ההיסטוריה היא מצוות עשה ראשונה, אנוכי השם אלוקיך. מי שלא מאמין, אני אומר את זה בשפה מאוד פשוטה, מי ששומע חדשות ולא מבין שאלוהים פה מנהל את המציאות העולמית, זאת פגיעה באנוכי השם אלוקיך. לא רשעי עולם מנהלים את החיים, את ההיסטוריה העולמית. לא פוליטיקאים מנהלים את המערכים הפוליטיים העולמיים. בטח לא התקשורת. יש כאן יד מנהלת, יד שמניפה את הגרזן, יד שמכה עם המכה. בעל מלחמות, מתוך שהוא בעל מלחמות, אור חדש לציונותיים. זה מה שכאן הרב מלמד אותנו ככה בכותרת. הלכות יסודי התורה, פרק א' הלכה א', זה א' ב', מהלכה א' עד הלכה ב'. כל זה מצוות אנוכי השם אלוקיך. עכשיו בואו נקרא עוד פעם את כל הפסקה הזאת. ההכנה לרעיון האלוקי נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר ישר ומעוות בכל הלבבות של האנושיות, בכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה. כל ההתפתחות של עולם ההייטק, כל ההתפתחות של השכל האנושי, גם כל בהשגחה אלוקית, באלף השישי יפתחו מענות החוכמה. חד ושלום לחשוב שזה משהו שפתאום האדם, הגולם קם על יוצרו. מה פתאום? יש כאן סדר אלוקי מכוון, מדויק. אני באמת לא רוצה להתפזר לזה, אבל אולי משפט תחזק על העניין הזה. משפט קצר. אנחנו, בואו ניקח אולי את ההבדל בין החיים המודרניים שלנו לבין החיים, נגיד, העתיקים לפני, נגיד, 200 שנה. אנחנו רגילים לחשוב שהאדם חי בזמן ומקום. נכון? אנחנו חיים בזמן וחיים במקום. אני חי בהווה. העבר? אני. היה כבר. והעתיד? עדיין. והאדם? הוא חי בהווה. זהו. כלומר, אנחנו רגילים לתפוס את הזמן בממד של הווה. והנה הקדוש ברוך הוא המציא לנו, אני נותן דוגמה פשוטה. הקדוש ברוך הוא המציא לנו מציאות כזאת, שבה אין זמן. ניקח דוגמה פשוטה ביותר. פריזר. אדם אופל לחם. הלחם מתאפש מתישהו. פתאום לא. אתה אופל לחם. מכניס לפריזר. מוציא לפני פסח. אם אתה יודע איך לחמם אותו וכו'. תראי כביום הפוטו באנג'ל. איך יכול להיות? כלומר, הקדוש ברוך הוא מתחיל להרגיל אותנו לממדים שמעבר לזמן הנתון. זה סך הכל פיתוח טכנולוגי פשוט. הקפאה. כן, אבל ההקפאה הזאת היא מגלה לך שממד הזמן הוא כל כך קטן אם אתה תופס את החיים בממד של זמן. זה משל. ניקח דוגמה יותר טובה. ממד המקום. אנחנו חיים במקום. עם מי אדם יכול לדבר? בדרך כלל, עם מי אדם יכול לדבר? עם מי שהוא שומע אותו, טווח שמיעה. כמה זה טווח שמיעה? 100 מטר. קילומטר. 10 קילומטר, נגיד. מה טווח ראייה? עד איפה שאתה רואה עד האופק. נו, פתאום אנחנו חיים בעולם כזה, שבו אתה יכול לדבר בפלאפון, או בטלפון, ואפילו לראות על המסך. אדם שנמצא במקום השני על כדור הארץ, והיום כבר מחוץ לכדור הארץ, בחלל. פתאום אין גבולות למקום. מקום הוא לא משמעותי. עכשיו שימו לב, זה עמוק מאוד. יש מקום אחד בעולם, שבו אין אף קמינה לזמן ומקום. בית המקדש. בית המקדש היו שמים את לחם הפנים בשבת, והם מוצאים אותו שבוע אחת אחרי שבת, והוא היה חם כמו ברגע שהוא שם על, 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 על השולחן. אהרון, כשניסו להכניס את אהרון, אהרון לא מן המידה, לא היה מספיק מקום לאהרון, והוא נכנס. כלומר, כל הפיתוח הטכנולוגי של העולם שבו אנחנו חיים, הוא בעצם איזושהי הכנה להכשיר אותנו למושגים שמעבר לזמן ומעבר למקום. זה מכין אותנו לתרבות של העולם העתידי שאליו אנחנו שואפים, אלא מה? בשלב הראשוני, זה מופיע בהשתעבדות אל הזמן והמקום, במובן השטחי. אבל אנחנו מתחילים פתאום להשתחרר מהמושגים שקובלים אותנו. אנחנו כבר לא תמיד תלויים בזמן, ולא תמיד תלויים במקום. צריך להסתכל על זה בממד הזה. כשחזל אומרים, באלף השישי יפתחו מעיינות החוכמה, זה אומר שבאלף השישי, הקדוש ברוך הוא יפתח את השכל האנושי, וכל ההתפתחות המדעית, כדי שאנחנו כבני אדם, כעם ישראל, נתחיל להתרגל, אם אפשר לומר, לסדרי מחשבה אחרים מהסדרים הרגילים שהיינו עד היום, והסדרים החדשים ירגילו אותנו לעולם המתוקן העתידי. ששם זה נצח, שם זה נשמה, שם זה לא גבול של זמן ומקום, כדוגמה. אז הפריזר והפלאפון, זה סך הכל הכנה לעולם הרוחני שלו אנחנו עתידים להגיע. זה הכל, זה גם חלק של בעל מלחמות זורי הקדחה. אלה הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוקי והתבררותו, ומאוף ההתנסות אל החיים המלאים בלשד מקרויותם בהווה ובנקודה. טוב, יש הרבה מה לדבר, אנחנו מרגישים שיש הרבה מה לדבר. נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. תודה רבה.